להשקעה, על גמל להשקעה. וכמובן, כרגיל, אם יש שאלות, אז מוזמנים לשתף בצ'אט, ונוכל לתת להם מענה. אז אנחנו יוצאים לדרך. סליחה. אוקיי, אנחנו מדברים בעצם אחד הנושאים היותר שכיחים, שהיו לנו בשנים האחרונות, יש הרבה פרסומים והרבה כאלה ואחרים, זה כולם אומרים בואו תשקיעו, תשקיעו, תשקיעו לפי תיקון 190, תיקון 190, תיקון 190, אני מניח ששמעתם את זה לא מעט, אז אני רוצה לפרוט בפניכם מה זה אומר להשקיע בהתאם לתיקון 190, מה היתרונות של מהלך כזה, אבל גם מה החסרונות, כי כל דבר בחיים צריך לדעת גם את הצדדים האחרים שלו. אז כשאנחנו מדברים על השקעות לתיקון 190, אנחנו מדברים בעצם על להפקיד כספים שכבר עברו את מסננת המס, כספים מחשבון העו"ש שלי או כסף מזיל הוני שלי, להפקיד אותם בקופת גמל במעמד עצמאי. כסף שיושב לי בחשבון הבנק או שמשכתי מתיק ההשקעות שלי, לא משנה כרגע מה, אני מביא אותו ומכניס אותו למעטפת של עולם קופות הגמל. זה יכול להיות פוליסה, פוליסת ביטוח במעמד עצמאי, או קופת גמל במעמד עצמאי, או אפילו קרן פנסיה במעמד עצמאי. מה זו קצבה מוכרת? קצבה מוכרת בהגדרה היא כספים פטורים ממס, שהופקדו בקופות גמל מעל התקרה המוטבת. עכשיו צריך לשאול את השאלה, מהי התקרה המוטבת? מהי תקרת ההפקדה המוטבת? נכון לשנת 2021, התקרה עומדת על 34,452 שקלים, משמע, מכל הפקדה שביצעתי בשנת מס נתונה לטובת תיקון 190, אני לוקח כ-35,000 שקלים, שמים אותם בצד, לא יחול עליהם הכללים היותר מיטיבים מבחינת השקעה לתיקון 190, תכף נדבר על זה, ורק היתרה היא בהגדרת כספים פטורים וקצבה מוכרת. מה המיסוי שחל על משיכת ההשקעה של היתרה, של התשלומים הפטורים, של קצבה מוכרת, אם זה כסכום חד פעמי או כקצבה חודשית? אז אם אני בוחר למשוך את זה כסכום חד פעמי, בהתאם לתנאים שתכף נדבר עליהם, שמאפשרים לי משיכה, ינוכה ממני מס רווחי הון בשיעור של 15% בלבד על הרווח הנומינלי. אבל אני צריך לעמוד בשני תנאים. הגעה לגיל 60 לפחות, או אם פרשתי כתוצאה מנכות בשיעור 75% לפחות מעבודתי, אז אין מבחן גיל. ושאני מקבל קצבה של לפחות 4,498 שקלים בחודש, זו התקרה העדכנית לשנת 2021, ממעביד, פנסיה תקציבית, או מקופת גמל, שכמו שאנחנו יודעים זה פוליסת ביטוח או קרן פנסיה. אם עמדתי בשני התנאים האלה, אני אוכל למשוך את הסכומים שהפקדתי בתיקון 190, שהם לא תקרת ההפקדה המוטבת, כסכום חד פעמי, ולשלם מס על הרווח, מס מופחת לכאורה, תכף נראה, של 15% בלבד, על הרווח הנומינלי. נקודה מאוד חשובה, קצבה מזערית לא נכללים באותם 4,498 שקלים שהחוסך חייב להוכיח שיש לו בפועל, מקבל, לא על הנייר, בדוח של מפתחים אני אמור לקבל, מקבל בפועל תלושי קצבה, היא לא כוללת קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי, או קצבאות שערים, או קצבאות שמשתלמות מחו"ל. היא כוללת אך ורק קצבה מעת מעביד פנסיה תקציבית, או מקרן פנסיה או פוליסת ביטוח. והיא גם לא כוללת אנונה בהמשך למפגש הקודם שלנו. אנונה אינה מוגדרת כקצבה לכל החיים. אוקיי, סליחה. עכשיו עולה שאלה, האם תמיד קיימת עדיפות לשלם 15% מס על הרווח הנומינלי לעומת 25% מס על הרווח הריאלי, זה המס השכיח בהשקעות כאלה ואחרות, כי השקעות וכדומה. כלל אצבע לכדאיות, מתי כדאי לי לשלם 15% על הרווח הנומינלי, קרי אני אשלם פחות מס מ-25% על הריאלי, זה שהתשואה של הקופה שהפקדתי בה כסף צריכה להיות לפחות פי 2.5 יותר גבוהה משיעור עליית המדד באותה תקופה. שוב, התשואה צריכה להיות לפחות פי 2.5 יותר גבוהה משיעור עליית המדד באותה תקופה. כי אם זה לא קרה, עדיף לי מסלול של 25% מס על הריאלי ולא 15% על הנומינלי. שאלה נוספת שעולה, תכף נראה את זה גם בדוגמאות, מה אני עושה עם אותה תקרת הפקדה מוטבת? הפקדתי 3,000,000 שקלים לתיקון 190, לקחו לי 34,452 שקלים, שמו לי את זה בצד, איך אני מקבל את הכסף? הבנתי שאני לא יכול לקבל את זה עם 15% מס על הרווח הנומינלי, אבל איך בכל זאת אפשר לקבל את זה? יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת זה לקבל מזה קצבה חודשית, להוסיף את זה לסך הקצבאות הקיימות שלי. קצבה היא חייבת במס לפי סעיף 2.5 לפקודה, ייתכן ויהיו עליה פטורים לפי סעיף 9א, או קיזוז נקודות זיכוי אישיות, אבל זה אפשרות שקיימת. אפשרות אחרת היא לקבל את הכסף הזה במסגרת היוון קצבה מזכה. היוון קצבה מזכה זה שוב בתנאי שעמדתי בקצבה של 4,498 שקלים לחודש, ואני בן 60 לפחות. ההיוון יכול להיות פטור ממס או חייב במס שולי, בהתאם לתנאים הפרטניים של אותו פורש ומה הוא עשה בקיבוע זכויות וכדומה. אבל ברוס קייס זה חייב וחייב במס שולי, לרבות זכות פריסה קדימה על החלק החייב במס. אפשרות אחרת היא למשוך את הכסף הזה כמשיכה שלא כדין. 35% מס, אני יכול לקזז מזה רק נקודות זיכוי אישיות שלא נוצלו בשנת המשיכה, ולקבל את הכסף. עוד אפשרות היא להגיד, אני בחיי לא צריך את הכסף הזה, אני אשאיר אותו בקופה, המוטבים שלי במקרה פטירה יקבלו את זה כסכום פטור ממס לרבות מרכיב הרווח. כי תגמולים בקופת גמל משולמים למוטבים כחד פעמי פטור ממס במקרה פטירה. למי שיש קצבה מקרן ותיקה, יוכל להשתמש בטכניקה נוספת שנקראת משיכת סכום צבירה מזערי, שתוצאת המס שלה מאוד מאוד דומה, אולי אפילו קצת פחות טובה, מהיוון קצבה כסכום חייב במס. כי בסכום צבירה מזערי זה משיכה שהיא חייבת במס, אבל אין לה זכות פריסה, ובהיוון קצבה חייב במס, אז יש גם זכות פריסה. אז האפשרות הזאת היא פחות שכיחה. האם ה-4,250 שקל כולל פנסיה של הבעל ואישה? אז אין 4,250, שואלים אותי בצ'אזר, זה 4,498 שקלים, וזה לא, זה רלוונטי לקצבה של היחיד. זאת אומרת, אם ההפקדה לתיקון 190 בוצעה על שמי, אני צריך להוכיח שלי יש קצבה שעולה על 4,498 שקלים כדי לעשות היוון. אם הפקדתי בקופה על שם אשתי, אני צריך להוכיח שלאשתי יש את הקצבה הזאת. וקרו לא מעט תאונות מס בדברים האלה. אנשים שהפקידו וחשבו שתהיה להם קצבה ואין להם, וצריכים את הכסף והוא לא נזיל, תכף נדבר על יתרונות וחסרונות, ואין מה לעשות, אלה הוראות חוק. אז הקצבה היא קצבה אישית, היא לא קצבה מועברת. אוקיי. בואו נסתכל קצת על דוגמאות. בסדר, לתיקון 190 שקצת יסברו לנו את האוזן. עדי, הפקיד בגיל 52 3,000,000 שקלים מכספו הפרטי בקופת גמל. קלאסי לתיקון 190. מה, אני רוצה חיסכון לטווח ארוך, לא אכפת לי שהוא לא נזיל, כי לפני גיל 60 הוא לא נזיל. יש לי 3,000,000 פנויים, אמרו לי שיש מלא יתרונות, בוא נשים. ערך הפדיון שלו בגיל 60 הוא כבר 4,000,000 שקלים, הפער הוא רק רווחים, 1,000,000 שקל רווחים. המדד בתקופה האמורה, כדי לתת דוגמה אחת פשוטה, 0%. בשנה שבה עדי הפקיד, כשהוא היה בן 52, כשהוא הפקיד את ה-3,000,000 שקלים לקופת גמל במעמד עצמאי לתיקון 190, הוא גם הפקיד ללא קשר 35,000 שקלים לקופה אחרת במעמד עצמאי. משמע, כל מה שהוא הפקיד לתיקון 190 עומד בהוראות של האפשרות של 15% היוון. כי במקום אחר הוא כבר שם את החלק הזה. עדי התחיל לקבל קצבה מגיל 60 של 5,000 שקלים בחודש. ברור לנו שהקצבה עולה על הקצבה המזערית שעומדת על 4,498 שקלים. עולה השאלה, מה יהיה הסכום נטו שאותו יקבל עדי בעת ביצוע משיכה? אז ברור שעל הקרן הנומינלית, על השלושה מיליון שקלים, אין מס. הוא כבר יצא מהנטו, הוא לא יחזור עוד פעם למסננת המס. אבל מה המס שיחול על המיליון שקלים הנוספים? המס שיחול הוא 15% על הרווח הנומינלי, והמיליון הם רווח נומינלי, כי המדד היה אפס. כלומר, עדי ישלם 150 אלף שקלים למס הכנסה, והנטו שיבוא אליו לחשבון הבנק יעמוד על 3,850,000 שקלים. כמה מס עדי היה צריך לשלם אם הוא היה מפקיד את הכסף, לא בתיקון 190, באותם תנאים, אותה ריבית, אותה תשואה, אותו הכל, בתיק השקעות? הוא היה צריך לשלם 25% מס על הרווח. במקרה הזה הרווח הריאלי זה לרווח הנומינלי, כי המדד אפס בתקופה. משמע הוא היה משלם 250 אלף שקלים מס, והנטו שהיה מגיע לחשבון הבנק שלו היה רק 3,750,000 שקלים. ההפרש בין החלופות עומד על 100 אלף שקלים לטובת תיקון 190. אנחנו נראה גם דוגמה אחרת, שההפרש יכול להיות גם אחר, לטובת מסלולים אחרים. האם הדוגמה הזו ברורה? לפני שאני קצת מסבך את העניינים. בהנחה שאין שאלות בצ'אט, אז אני יכול רק להניח שהיא כן. אם יש, אז תשאלו. שאלה. ברור מאוד. נפלא. תודה. בוא נסבך קצת. יונתן הפקיד בגיל 52 את אותם 3 מיליון שקלים מכספו הפרטי בקופת גמל. וגם ליונתן בגיל 60 ערך הפדיון עומד על 4 מיליון שקלים, והפער הוא רווחים בלבד, וגם כאן מדד המחירים לצרכן 0% בתקופה האמורה. משמע הרווח הנומינלי שווה לרווח הריאלי. להבדיל מעדי שבשנת ההפקדה הפקיד 35 אלף שקלים למקום אחר במעמד עצמאי, וניצל את תקרת ההפקדה המוטבת שם, יונתן לא עשה את זה. יונתן התחיל לקבל קצבה גם הוא בגיל 60, הפעם 10,000 שקלים, היא מעל הקצבה המזערית. ובואו נראה מה יונתן יקבל לחשבון הבנק שלו, בבואו לקבל את הכסף הזה תחת היוון קצבה מוכרת. אז פה אנחנו צריכים קודם כל, בשלב ההפקדה, הגופים המוסדיים הונחו על ידי רשות המיסים להפריד בחשבונות. תפתח שתי חשבונות לעמית, שני חשבונות, חשבון אחד, על סך של 34,452 שקלים, שזה הסכום שהוא היה יכול לקבל בגינו הטבת מס, זה לא משנה אם הוא טבע אותה או לא, עצם הזכאות היא הקובעת, נקרא לו חשבון מספר אחת, שהוא קצבה מזכה, הוא לא נכנס לכללי העיוון שלנו, לא ל-15% מס רווח נומינלי, וחשבון שני יתרת הכסף, נקרא לו חשבון מספר 2, קצבה מוכרת, במקרה הזה הוא יהיה בין, יהיה בו ערך פדיון של 2,965,548 שקלים. עכשיו אנחנו צריכים להוסיף לכל אחד מהחשבונות את מרכיב הרווח היחסי שהקופה עשתה. הקופה עשתה מיליון שקלים, היא שווה היום 4 מיליון שקלים על הפקדה של 3 מיליון, משמע התשואה היא 33.33%, ועכשיו אנחנו נכפיל בכל אחד מהחשבונות באופן יחסי את הצבירה ברווח היחסי, ונגיע לזה שבחשבון מספר אחת, שנקרא לו הקצבה המזכה, ליונתן יש 45,935 שקלים, ובחשבון מספר שתיים יש לו 3,954,000 שקלים. כל חשבון קיבל את מרכיב הרווח היחסי. עכשיו הוא רוצה את הכסף, אז מה הוא מושך? קודם כל, הקרן הנומינלית הפתורה, שהייתה בשלב ההפקדה, פטורה ממס, 2,965,548 שקלים, הולכים ליונתן, פטור ממס. מה קורה עם הרווח הנומינלי? הרווח הנומינלי זה ההפרש בין יתרת החשבון העדכנית בחשבון מספר 2, 3 מיליון, 965,065 שקלים, אני אומר שיש לי פה טעות סופר ביניהם, אחרי זה אני אבדוק מה נכון. ההפרש בין זה לבין ההפקדה הנומינלית, על זה הוא ישלם 15% מס. 149,927 שקלים. וסך הנטו שיגיע לחשבון הבנק יהיה כ-3,800,000 שקלים. אבל נשאר עוד כסף בקופה מספר אחת. אז בהנחה שיונתן רוצה את הכסף עוד בחייו, ב-worst case הוא ישלם 35% מס כמשיכה שלו קדים. בעיקרון זה 35% הוא המס השולי הגבוה מביניהם, אבל ראינו שיש לו קצבה של 10,000 שקל, זו הכנסתו היחידה, הוא בשיעור מס נמוך מ-35%, ולכן במשיכה שלו קדים הוא ישלם 35% מס. שזה בכסף 16,077 שקלים, ואת היתרה הוא יקבל את חשבון הבנק. אז אם נסכם רגע, סך הכל, כמה כסף נכנס לו לחשבון, כ-3,833,000 שקלים. והמס שעבר למס הכנסה כ-166,000 שקלים. מה היה קורה בדוגמה הזאת אם יונתן היה מפקיד את הכסף? בתיק השקעות, הוא היה משלם 25% על כל הרווח, שזה 250,000 שקלים. משמע יש לנו גם בדוגמה הזאת יתרון השקעתי לתיקון 190 אל מול חלופה אחרת. אני רגע אראה שאלה בצ'אט. בהנחה שהרווחים בשני המסלולים זהים, בוודאי, אמרתי, אם הרווחים לא זהים אנחנו לא משווים את אותו מוצר. ההנחה היא שהתשואה של שני המסלולים או כל חלופה אחרת היא אותה תשואה. אחרת ההשוואה לא רלוונטית. בואו נסתכל על דוגמה שיש לנו פתאום מדד, ולמה לא לעולם חוסן ולמה לא לעולם תיקון 190, הוא הדבר הכי טוב שהחוסך יכול לעשות, כמו שהרבה פעמים מפמפמים בכל מיני פרסומים כאלה ואחרים. אילי הפקיד בגיל 52 את אותה 3 מיליון שקלים ששווים 4 מיליון בגיל 60. הפעם הייתה לנו אינפלציה. בתקופה האמורה, בשמונה שנים האלה, היה לנו מדד חיובי של 20%. בשנת ההפקדה אילי ניצל, בגיל 52 הוא הפקיד לקופה אחרת את ה-35,000 שקלים, כך שכל הכסף הוא יכול להבן אותו בלי סיבוכים. בלי שתי חשבונות, בלי רווח יחסי, בלי להסתבך. הוא גם התחיל לקבל קצבה, 7,000 שקל היא מעל הקצבה המזערית. אם הוא ייקח את הכסף במסגרת המסלול של תיקון 190, הוא ישלם 150,000 שקל מס על המיליון שקלים הרווח הנומינלי, משמע ייכנס לחשבון הבנק שלו 3,850,000 שקלים. אבל מה היה קורה אם הוא היה מפקיד בתיק השקעות והוא היה מייצר את אותה תשואה? בתיק ההשקעות היינו צריכים המס על הרווח הריאלי, נכון? 25% על הרווח הריאלי. נעשה את זה בחישוב פשטני, לא באמת בנוסחה של מדד לעומת רווח, אבל זה מאוד מקורב. זה אומר שהקרן, 3 מיליון שקלים, נוסיף עליה את שיעור עליית המדד, הקרן הצמודה היא בעצם 3,600,000 שקלים, עליהם הוא לא ישלם מס, ורק על הרווח הריאלי, שהוא 400,000 שקלים, הוא ישלם 25% מס, משמע 100,000 שקלים. והנה דוגמה שבה היה עדיף לו בדיעבד להפקיד את הכסף בחלופה אחרת ולא בתיקון 190, כי יש לו 50,000 שקלים יותר, בגלל שיעור עליית המדד. אך תשימו לב לכלל שאמרתי לכם ככלל אצבע. כדי שתיקון 190 יהיה כלכלי, נדרש שהתשואה שהקופה תעשה תעלה על פי 2.5 משיעור עליית המדד בתקופה האמורה. התשואה פה היא 33%, בין 4 מיליון ל-3 מיליון, זה מיליון ל-3 מיליון. 33%. מה היה שיעור עליית המדד? 20%. זה פחות מפי 2.5, התשואה היא פחות מפי 2.5 משיעור עליית המדד, ולכן התוצאה היא פחות כלכלית לתיקון 190. אבל אם הייתי מכניס כאן מדד של 10%, אז פי 2.5 מ-10% זה 25%, התשואה יותר גבוהה, היא 33%. מה היה קורה אז? אז ה-3 מיליון היו מוצמדים ב-10% ל-3,300,000, ואז היה לנו מס לשלם על ההפרש 25% על 700,000 שקל, שזה בכסף 175,000 שקלים, לעומת ה-150,000 שקלים ששילמתי בתיקון 190, וזה מחזיר אותנו עוד פעם לכדאיות של תיקון 190. לכן נורא חשוב להבין שבמכשיר הזה, מעבר ל-35,000 שקלים הראשונים שלא חלים עליהם בדרך כלל הכללים הרגילים למשיכה, בשיעור מס מופחת, שזה יכול להיות מאוד דרמטי בהפקדות נמוכות, אם בן אדם מפקיד 100,000 שקלים ומתוכם 35,000 הם במה 35%, זה לא הכי יעיל. במספרים גדולים זה כבר הופך להיות פחות דרמטי. אבל שיעור עליית המדד, שזה אף אחד לא יודע מה יקרה. אף אחד, המדד ב-2020 נגמר שלילי מינוס 0.6, 0.7, 0.6. אבל אי אפשר לדעת, וזה חיסכון שהוא ארוך, צריך לקחת את זה בחשבון. אז מה היתרונות והחסרונות של תיקון 190? אז היתרונות, כפי שאמרתי, זה ניצול סביבת האינפלציה הנוכחית הנמוכה לעניין תשלום מס רווחי הון בשיעור של 15% מהרווח הנומינלי, ולא 25% מהרווח הריאלי. יתרון נוסף זה השקעה בקופת גמל. קופות הגמל מציעות מגוון רחב מאוד של מסלולי השקעות. היום רוב הקופות כבר משקיעות באזור ה-20% בנכסים לא סחירים, שזה אומר תשתיות, מתקני התפלה, נדלן מסחרי כזה או אחר, שמאוד עוזר לייצב את התשואות בתיקים, בטח בסביבת ריבית נמוכה, יותר ויותר משקיעים בנכסים לא סחירים, שזה יתרון להשקעה דרך פלטפורמה שנקראת קופת גמל, כי היא בלתי אפשרית בתיק השקעות, גם לא ב-IRA. יתרון נוסף, שינוי מסלולי השקעה לבחירת המבוטח מבלי שיחשב כאירוע מס. אני יכול לעבור ממסלול מנייתי למסלול סולידי, או אפילו בין גופים, ממגדל לכלל, להראה, לאן שולר, לאן שאני רוצה, זה לא אירוע מס. כשאני מנהל תיק השקעות ואני מוכר מניה או קרן נאמנות, והולך עכשיו לקרן במסלול אחר, הנטו שלי הוא קטן יותר להשקעה. בקופות הגמל אנחנו נהנים מחיסכון שהוא כל הזמן עובד על הברוטו. הוא מייצר תוספת חיסכון, בהגדרה. יתרון נוסף לתיקון 190, אפשר להחליט לקבל את הסכום כולו חלקו כקצבה חודשית פטורה ממס. אמרנו שקצבה מוכרת, שאני מביא כסף מהבית, למעט ה-35,000 שקלים ראשונים, שעליהם אני יכול לתבוע הטבת מס כעמית עצמאי, אני כבר שילמתי עליהם את המס. ואם אני מבקש לקבל מהם קצבה חודשית, הם יהיו פטורים ממס לרבות מרכיב הרווח. אפשרות נוספת או יתרון נוסף, אנחנו מדברים על דמי ניהול למעוגנים בחוזה ביני לבין קופת הגמל או ביני לבין חברת הביטוח או לקרן הפנסיה, הם לא ניתנים לשינוי, הם מובטחים לתקופה של 5 שנים לפחות, ואם הם משתנים, נדרש שם להודיע וכדומה, סט של רגולציה. מי שמפקיד בפוליסות ביטוח אחרי גיל 60 יכול ליהנות גם ממקדם קצבה מובטח, מה שראינו שנכון להיום פחות אטרקטיבי, ויש לנו את האפשרות לשילוב להעברה בין דורית, תכף נדבר על היבטי המיסוי, במקרה פטירה של עמית שהפקיד לטובת תיקון 190. מה החסרונות? אחד, נזילות הכסף. אם לא הגעתי לגיל 60 לפחות, ולא קיבלתי בפועל קצבה, בפועל, אני לא יכול למשוך את הכסף. עכשיו, הקצבה המזערית, למי שזוכר, ב-2008, תיקון 3 לחוק השירותים הפיננסיים, התחילה מ-3,850 שקלים. כיום מ-4,498 שקלים. בעוד 10 שנים יכולה להגיע למספרים מפלצתיים כצמודת מדד. בדרך כלל, השכר שלנו לא צמוד מדד. משמע גם את הפנסיה שאנחנו צפויים לצבור, אנחנו לא מצמידים אותה למדד. יכולה להיות פה שחיקה מובנית, צריך להיזהר מאוד מאוד מתכנונים של בן אדם שהוא בן 50, ויש לו קצבה של 5,000 שקל צבורה, הוא אומר, וואלה, יהיה לי את הקצבה המזערית, בוא נפקיד לתיקון 190. זה לא מספיק מרווח כדי שבעוד 10 שנים יכול להיות שהקצבה המזערית תהיה 5,500 שקלים. וכדי שהוא לממש את תיקון 190 שלו, בתכנון שהוא עשה, הוא יידרש להמיר חלק מהכסף לקצבה נוספת שהוא לא תכנן, כדי לעמוד בכללי הקצבה המזערית. חיסרון נוסף הוא שכ-35,000 שקלים ראשונים מההפקדה חייבים במס. אם אנחנו רוצים למשוך אותם הביתה, אי אפשר להבן אותם במסגרת קצבה מוכרת. אז יכול להיות שאפשר איבון קצבה פתורה או חייבת, אבל הנחת המוצא שלי תמיד שזה חייב במס. ככל שסכום ההפקדה קטן יותר, זה חלק אינטגרלי ומשמעותי יותר בתוצאה שלי או ביתרון המיסוי שלי. וכמובן סביבת האינפלציה, ששוב, זה יתרון היום שהסביבה היא נמוכה אפילו שלילית, אבל זה יכול להיות חיסרון מאוד גדול ברגע שתהיה פה אינפלציה שמרימה את ראשה וכתלות של התשואה שהקופה יצרה. אוקיי. שאלות בצ'אט, מה קורה לנו? בוא נראה. למה אני לא רואה את הצ'אט שלנו? תכף אני רואה אותו. אוקיי, אני אשים את זה כאן, שנייה חברים. אוקיי, מה קרה? אני משום מה לא רואה את הצ'אט פה, אבל בסדר, אתם שומעים אותי, זה ממש חשוב, אני רגע אתן לי פה משהו. מה ששאלו אותי בינתיים ככה. בהנחה שכן, אוקיי. מה קורה עם הטבת המס בדוח האישי של העמית על ההפקדה של ה-35,000 שקלים? אפשר לתבוע הטבת מס בהנחה שיש הכנסות. אם זה עצמאי, אז אין בעיה. הוא פשוט ה-35,000 שקלים, זה ניקוי וזיקוי בהתאם להכנסה החייבת שלו, לא יותר מ-17,400 בחודש, 11% לניקוי, 5.5% לזיקוי, תובעים הטבת מס, זה תקרת ההפקדה. אם זה עמית שכיר, צריך לראות שיש לו הכנסה לא מבוטחת, כי שכיר יכול לתבוע הטבת מס על הפקדות במעמד עצמאי, רק על הכנסה לא מבוטחת, משמע הכנסה שלא הפקידו לנו עליה לתגמולים ופיצויים, ואז יכול לתבוע את זה במסגרת הדוח השנתי, גם אין בעיה. אם זה עמית שאין לו לא שכיר ולא עצמאי, אין לו הכנסות בכלל, אז הוא לא יכול לתבוע את הטבת המס. מס הכנסה באופן מובנה, זורק הצידה, בהתחלה לגופים המוסדים, 35,000 שקלים, זה לא תורה מסיני, זאת אומרת, אם בפועל את הטבת המס יכולתי לקבל רק על 20,000, והוכחתי למס הכנסה שזה מה שיכולתי לנצל, לא שלא ניצלתי, זה מה יכולתי לנצל, אני אקבל אישור שבצד יהיה לי בקופה של הקצבה מזכה 20,000 ולא 35,000 שקלים. שאלה נוספת שנשאלתי, בדוגמה של עדי, בדוגמה אחת, במידה והמדד השנתי בתקופה היה עולה כ-1%, הוא היה מפסיד בגלל השוני והמיסוי, בשיעור המיסוי ולא מרוויח. אז לא, ראינו את זה. בדוגמה 3, אם המדד היה עולה ב-1%, אז ב-10 שנים במצטבר הוא היה עולה ב-10%, אז זה עדיין, עשיתי גם את הדוגמה בעל פה, הוא היה משלם 50,000 שקל פחות. צריך ששיעור עליית המדד יהיה יותר מפי 2.5 מהצועה בקופה. איתי שואל אם מדובר ב-35,000 שקלים בכל שנת הפקדה שמנוטרלים. כן, כל שנה בפני עצמה, אם בן אדם מפקיד לתיקון 190, 35,000 שקלים הולכים בצד. רצוי לא לפצל בין שנים אם אפשר. איך ממוסים הרווחים מגיל 52 עד גיל 60, שואלת אורית? הרווחים ממוסים בעת המשיכה בלבד. ואם משכתי את זה כי יש לי קצבה מזערית והגעתי לגיל 60 לפחות, הם ימוסו ב-15% על הרווח הנומינלי בלבד. חפציבה אומרת שצריך להיות נביאים, חפציבה, או שאפשר להחליף באמצע בלי אירוע מס. לא, אנחנו צריכים להניח ציפיות אינפלציה ולהחליט לאיזה מסלול הולכים. תוכנית היא לא כבקשתנו. מה זה שונה מקופת גמל להשקעה רגילה? שונה לגמרי, אין קשר בין הדברים. קופת גמל להשקעה, נדבר עליה, מכשיר שמוגבל בגובה ההפקדה, המיסוי עליו 25% ולא 15%, דברים שונים בתכלית. תיקון 190 נועד להיות תחליף, זה לא התכלית שלו מבחינה חקיקתית, אבל השוק הביא אותו למקום שהוא נועד להיות תחליף לניהול תיקי השקעות, להשקעות כספים גדולות. קופות גמל להשקעה מוגבלות בעד כ-72,000 שקל לכל תעודת זהות, זה בטח לא תחליף לניהול השקעות גדול. תיקון טעות בדוגמה של הדיק, אבל נתי הייתה לחוסר כדאיות ב-1.75, אז היה פשוט, אם 1.75 כפול 10, 17.5%, תכפיל את זה ב-2.5, פחות מהתשואה, אתה צודק רוני, כלל האצבע נמצא אצלכם, אפשר לשחק עם הדוגמאות לכל הצדדים. גם בקופת גמל להשקעה ניתן לעבור בין חברות ללא אירוע מס, נכון ישראל, זה חדש, דיברנו על זה בתקנות הניוד, ונדבר על זה ממש עוד מעט כשנדבר על קופת גמל להשקעה. מה הכוונה למקדם מובטח לגילאי 60 ומעלה? אמרנו שנכון להיום מס הכנסה לא מאפשר לנו סליחה, רשות שוק ההון לא מאפשרת לחברות ביטוח לשווק פוליסות עם מקדם קצבה מובטח. אסרו את זה עליהם בשנת 2013. אוקיי, מקדם קצבה מובטח בא ואומר עכשיו, זה שעמית מעל גיל 60 הוא היחיד שיכול לקנות היום, לקנות פוליסה, ומקדם הקצבה שלו כבר יהיה מובטח, מוגן מפני התארכות תוחלת חיים. 200, 204, 210, לא משנה מה המספר, אבל הוא מובטח והוא לא נתון לשינוי עם התארכות תוחלת החיים. זה המקדם היחיד, היחיד, היחיד שמובטח היום לעמיתים, רק שמעל גיל 60, לא לפני כן. אוקיי? זו הכוונה, אם אותו אחד בחר להפקיד את הכסף בקופת הגמל. בפוליסת הביטוח, סליחה. אוקיי, אני מקווה שאתם רואים את המצגת, כי אני משום מה נתקל פה במשהו, אז רק שנייה ברשותכם, שנייה.
את המצגת אנחנו רואים, אבל אתה נעלמת לנו.
אני נעלמתי במכוון לשנייה אחת. אוקיי, אני אתכם, פנטסטי. הייתי זקוק לתמיכה טכנית כאלה. טוב, אז זה היתרונות והחסרונות של תיקון 190. בואו נסתכל בינתיים בצ'אט מה עוד הגיע. לא הבנתי לגבי ה-35,000 שקלים לשנה, שואלת קרן, אם יפקיד ב-2019 לתיקון 190 200,000, ואחר כך ב-2020 עוד 100,000, שוב יש להפקיד 35,000 בצד? כן, על כל שנת מס, מאחר ובכל שנה יש זכאות לקבל הטבת מס במעמד עצמאי, הגופים המוסדיים ייקחו על כל הפקדה בכל שנה 35,000 שקלים ראשונים, וישימו אותם בצד לקצבה מזכה ולא לקצבה מוכרת. כן. אוקיי, אני מקווה שאתם גם שומעים אותי טוב, אנחנו ממשיכים. בואו נדבר קצת על תכנון הורשה. העברה בין דורית, הרבה פעמים משתמשים בתיקון 190 בשביל זה. תיקון 190 גם קבע כללים מאוד מאוד ברורים. מה קורה במקרה פטירה? הפקדתי כסף, עוד לא בחרתי להבן אותו, ונפטרתי, הלכתי לעולמי. התיקון קובע את הדבר הבא. אם אנחנו מדברים על מוטבים, סליחה, נגיד את זה ככה. אם המבוטח נפטר לפני שמלאו לו 75 שנים, ובטרם החל לקבל את הקצבה, כל הכספים ישולמו למוטבים ללא מס. בחייו הוא היה אמור לשלם 15% מס על הרווח הנומינלי אם הוא היה מהוון. בפטירה, טרם הגיעו לגיל 75, ובהנחה שהוא לא מימש את הכספים, המיר אותם לקצבה, המוטבים יקבלו את הכסף ללא מס, לרבות מס רווחי הון. פטור ממס. אבל אם המבוטח נפטר אחרי שמלאו לו 75 שנים, ובטרם החל לקבל קצבה, יראו אותו, לעניין המוטבים, יראו אותו כאילו הוא יבן בחייו את הכסף. משמע יהיה 15% מס על הרווח הנומינלי למוטבים. אוקיי? שני צמתים. עד גיל 75 מקרה פטירה, אחרי צריך גם לדעת מתי למות, לא רק איך לחיות. אחרי גיל 75 רואים את כל הכסף שהופקד מגיל 60 והרווחים, גם למוטבים כחייב במס. לפני 75, הכל פתור. יש למוטבים אפשרות לבחור לא למשוך את הכסף אליהם הביתה ולשלם את המס, אלא להשאיר אותו בקופה על שמם, קופה חדשה, קופת גמל על שמם, כשהם אומרים אני מתכוון, מתחייבים, שלייעד את זה לגיל 60 כדי לקבל את זה כקצבה פטורה ממס, או היוון, בהלכה שהם עומדים בתנאים המוטבים של קצבה מינימלית והגעה לגיל 60 לפחות. זאת אומרת, הם יכולים לבחור לא לפגוש את הכסף, לא לשלם את המס, להפקיד אותו לקופה על שמם, בה הם מתחייבים להמתין עם זה לגיל 60, שאז יקבלו את זה או כקצבה פטורה ממס, או כהיוון, שעליו כמובן יחול 15% מס על הרווח הנומינלי. ישנם מצבים שאנשים הפקידו כסף מהבית לתיקון 190, וגם החליטו לקבל מכולו חלקו קצבה, קצבה פטורה ממס לכל החיים. אם מדובר על עמית כזה שנפטר אחרי שהוא התחיל לקבל קצבה מוכרת, ובקופה, כמו למשל ראינו, יש מינימום תשלומים מובטחים למוטבים, הקצבה תהיה קצבת שארים פטורה ממס אם המוטבים הם השארים, שזה לא תמיד חייב להתקיים, בטח לא בפוליסות. אם המוטבים הם לא שארים, הקצבה לא תהיה פטורה ממס, והיא תחויב בהתאם לשיעור המס האישי שחל עליהם בעת קבלת הקצבה. וכמובן גם יוכלו להבן את יתרת, אפשר להבן גם את יתרת השלומי הקצבה, ויראו בזה היוון קצבה מוכרת, שגם חייב ב-15% מס על הרווח הנומינלי. זאת אומרת, תיקון 190 הרבה פעמים משמש אצל המשווקים וכדומה, גם כטריגר שבהם אומרים, בואו, זה תכנון נורשה, עברה בין דורית. תפקיד הכסף, בטח אם יש מישהו שהוא בגילאים יחסית 60 פלוס, מצבו הבריאותי הוא לא מי יודע כמה טוב. זה יכול להיות פתרון טוב לניהול השקעות לדור הבא, מבלי לשלם מס בעת פטירה. כי את ה-35,000 שקלים אמרנו הראשונים של התקרת הפקדה מוטבת הם לעולם ללא מס. למוטבים לא משנה באיזה גיל קרה מקרה פטירה. ואם על היתרה אני מבין שתוחלת החיים הצפויה לי היא לא כזאת גבוהה, אני יכול לייצר פה תכנון מס מאוד נחמד, שבמסגרתו המוטבים שלי לא ישלמו שקל מס רווחי הון, זה יכול להגיע למאות אלפי שקלים בשורה התחתונה. בהנחה שאירוע הפטירה קרה לפני גיל 75. שאלה בצ'אט, האם בעת קבלת קצבה הכסף מפסיק לעשות רווחים או לא? אז דיברנו על זה במפגש של הקצבאות ישראל, אני אגיד ממש בשנייה, פוליסות מבטיחות תשואה הכסף צמוד למדד, פוליסות משתתפות ברווחים כסף מושקע בשוק ההון, אם חברת הביטוח לא הגיעה ל-2.5% תשואה בשנה, הקצבה תרד, אם מעל הקצבה תעלה, קרנות פנסיה, הקצבה אחת לשנה צמודה למדד ולאיזון תשואתי, הקרן צריכה לייצר תשואה של 3.36% לפחות, כדי שהקצבה לא תרד, אם פחות היא תרד, אם יותר תעלה, ויש גם איזון אקטוארי, פעם ברבעון, שהקצבה חשופה אליו. למה החתך של גיל 75? למה בחרו ברמזור אדום שיהיה אדום? ככה בחרו, אבל ברצינות, החתך של 75, התכלית של המוצר הזה בחקיקה בתיקון 190 ב-2012, לא היה בשביל תכנוני הורשה. הסעיף הזה נולד כסעיף אנטי-תכנוני, תכנון מס, בדיוק לכל אלה שרצו להשתמש בו כתכנון הורשה ולהשאיר לדור הבא השקעות בלי מס בכלל, קבעו את זה גיל 75, אין לזה איזושהי תכלית מעבר לגיל נקוב, שכך החליטו, זה יכול להיות באותה מידה גיל 80 או גיל 70, נקבע 75, אין לזה משהו לפחות שאני מכיר, לא מתזכיר החוק ומהחוק עצמו שגם הייתי שותף פעיל בחקיקתו ש... עמד מאחורי זה, יש דברים אחרים במס הכנסה, ניווני קצבה וכדומה, על רצף קצבה ועד מתי רואים בו היוון ומתי לא, והערכות של פוליסות שתמיד נסובו סביב גיל 75, יכול להיות שמשם הדבר הזה הגיע. אוקיי, שלוש דוגמאות על תיקון 190, יתרונות, חסרונות, מתי כדאי, מתי פחות כדאי, מה צריך לדעת, אם יש שאלות על תיקון 190, אז זה זמן נפלא עכשיו לצ'אט שלנו, לפני שאנחנו עוברים לחיסכון בפוליסות פרט, שיכולות להיות גם אפיק השקעה מאוד אטרקטיבי בגיל השלישי. אז אני ממש נחכה עוד שנייה, ואם אין לנו שאלות בצ'אט, אנחנו מתקדמים. פנטסטי. אוקיי. מה זה פוליסות חיסכון פרט? פוליסות חיסכון פרט זה פוליסה, שיכולה להיות אך ורק בחברת ביטוח. אך ורק בחברת ביטוח. הנה, יש שאלה לפני, אז אני עוצר. מה הדין 35,000 שקלים אצל היורשים? אז כתבנו את זה, לילי, זה גם כתוב במצגת, לא יורשים, מוטבים, פטור ממס לרבות מרכיב הרווח. אז פוליסות חיסכון פרט למוצר השקעתי, שניתן לנהל אותו רק בחברת ביטוח, או לא בבתי השקעות, הוא מהווה אלטרנטיבה לכסף פנוי, חלף קרנות נאמנות, תיקי השקעות, תיקון 190, גמל להשקעה, פקדונות, כל מיני דברים כאלה ואחרים. זו תוכנית שכוללת מגוון מאוד רחב של מסלולי השקעה, ברמות סיכון שונות, שאני יכול לבחור. לפעמים אפילו אני יכול לבחור מהגוף שמנהל לי, בית ההשקעות שינהל לי את התיק, כמו בהכשרת היישוב, שהיא חברת ביטוח, שהיא רק הפלטפורמה לניהול המוצר, אבל בפועל את ההשקעות אתה יכול לבחור עם יליל לפידות, או אלצ'ולר, או מור ינהלו אותו, או דש. אפשר לשלב בין הפקדות חד פעמיות, או לסכומים שוטפים. זה נזיל מ-day one, זאת אומרת, הפקדתי כסף, מחר אני יכול למשוך אותו, זה אין לזה איזושהי מטרה של חיסכון פנסיוני, או ייעוד מסוים, או חיסכון לכל ילד של הביטוח הלאומי לגיל 18. לא, זה נזיל. ולמרות שמה, פוליסת חיסכון פרט, אין בה בפוליסה הזאת, והיא בחברת ביטוח, אין בה מרכיבי ביטוח. הכל הוא לחיסכון. נדבר קצת על היתרונות של המוצר הזה, וגם על חסרונות, ועד על הטבות המס שגלומות בו, בעיקר לגיל השלישי. קודם כל, הכסף נזיל. אני יכול לממש אותו בכל נקודת זמן. הדמי ניהול הם דמי ניהול קבועים, הם מעוגנים בחוזה, הפוליסות רשאיות מבחינת תקנות קופות גמל, תקנות דמי ניהול לגבות עד 2% מהצבירה, בפועל דמי הניהול עומדים על אזור האחוז לשנה מהצבירה, והולכים ויורדים ככל שסכום ההפקדה גבוה יותר. יש בהם מגוון מסלולי השקעה, שאני יכול לעבור ממסלול למסלול מבלי לשלם מס רווחי הון בעת המעבר. זה יתרון משמעותי מאוד למול חלופות אחרות של תיקי השקעות או קרנות נאמנות. הפוליסות משקיעות גם בנכסים לא סחירים, דיברנו על זה קצת, הלוואות פרטיות, קרנות פרטיות, נדלן מניב, קרנות גידור וכדומה. אפשר לקבל הלוואה מהתוכניות האלה בריביות מאוד מאוד טובות. אנחנו מדברים על הלוואות היום ממוצרים בקרנות השתלמות, קופות גמל, פוליסות פרט, באזור הפריים, פריים מינוס חצי, פריים פלוס חצי, תלוי מי הגוף המנהל, אבל ריביות מאוד מאוד נמוכות בהשוואה להלוואות אחרות שמקבלים או מהבנק או בוודאי אם זה בחוץ בנקאי, אין מה להשוות. אני יכול לקבוע מוטבים, זה לא חלק מהעיזבון, פוליסת הביטוח, אני יכול לקבוע מוטבים, זה לא חלק מהעיזבון שלי, לפעמים זה מאוד מאוד חשוב לאנשים במסגרת תכנון המורשה שלהם. אין מגבלה לסכומים שאפשר להפקיד לפוליסה. המידע שקוף נמצא באזור האישי באתרי חברות הביטוח. אפשר להשוות ביצועים, ביצועי קופות, להבדיל מתיקי השקעות שבדרך כלל אין לי יכולת השוואה. אני יכול להשוות מסלול של עד 20% מניות, בין מגדל, הראל, כלל, פניקס, מנורה, הכשרה, מה כל אחד עשה? מאוד פשוט, אתר שנקרא ביטוח נט של רשות שוק ההון. יש את זה גם אגב על פנסיה ועל גמל. גמל נט, פנסיה נט, ביטוח נט, השוואות של תשואות, מדדי סיכון וכדומה. אפשר לקבוע את חתכי הזמן, מומלץ מאוד מאוד להסתכל שם. ובחלק מהקופות גם אני יכול לקבל אנונה. הפקדתי מיליון שקלים, אני מורה לקופה, פעם בחודש שלמו לי 3,000 שקלים מתוך החיסכון שלי. אחרי כמובן ניקוי מס כדין בגין הרווחים. מה החסרונות של המוצר הזה? אחד, קיזוז הפסדים. לפי סעיף 3A5 לפקודה, רווחים שקיבל יחיד מפוליסת פרט, רואים אותם כהכנסה מריבית. לא רווח הון, הכנסה מריבית. משמע, המס בעת מימוש הפוליסה אינו נחשב למס רווחי הון, ובהתאם לא ניתן לקזז הפסדים בשוק ההון או מקורות הכנסה נוספים מרווחים בפוליסה הזאת. חשוב לדעת את זה. נושא נוסף שהוא חיסרון, פסיכולוגי בעיקר, איפה נמצא הכסף? הוא לא נמצא בחשבון הבנק שלי. אני מפקיד אותו בחשבון נאמנות של חברת ביטוח. נכון שאין היום ביטוח גם לא על בנקים או על פקדונות ובטח לא על חברות ביטוח, אבל לחלק מהחוסכים זה איזשהו חסם פסיכולוגי שהם צריכים להעביר מיליון שקלים מחשבון הבנק למגדל חברה לביטוח. זו קופסה שחורה. להבדיל מניהול תיקי השקעות שאני יכול לקבוע יחד עם מנהל התיקים שלי, איזה מניה לקנות, איזה אגח, למכור, להיכנס, לא? פה אין לי שום שליטה על הנכס הבודד שמשקיעים. אני יכול לבחור מסלול השקעה, אני יכול לבחור את הגוף שמנהל את זה. יש מדיניות השקעה, אבל מה בפועל עשו? לי אין שליטה על זה. יש ועדת השקעות ויש מנהלי השקעות. בנוסף חשוב לדעת שמעבר לדמי ניהול בחיסכון הפנסיוני בכלל, יש עוד מושג שנקרא הוצאות ניהול השקעות, זה יכול להגיע עד לשיעור של 0.25% בשנה, זה on top על דמי הניהול שנקבעו מול הקופה, והן בעצם הוצאות שהקופה רשאית לגבות מנכסי העמיתים, כדי לממן תשלום למנהל תיקים זר, הוצאות ברוקראז', הוצאות קסטודיאן וכדומה. אז זה גם חשוב לדעת, וניוד הקופה. להבדיל מהשקעה בקופת גמל בתיקון 190 או קרן השתלמות או גמל להשקעה, פוליסת חיסכון פרט לא ניתנת לניוד בין הגופים. צריך למשוך את הכסף הביתה, לשלם 25% מס על הרווח ולהפקיד במקום אחר, אם אני לא מרוצה מאיפה שמתי, מאיפה כרגע הכסף נמצא. להבדיל מקופת גמל או תיקון 190 שאני יכול לשנע את כל הכסף 100% מבלי לשלם מס לכל מקום אחר ואתם את תקנות הניוד. אוקיי, בואו נראה רגע לפני יתרונות המס, אם יש לנו שאלות בצ'אט, כרגע אין. אוקיי, בואו נדבר קצת עם יתרונות מס, כי זה מוצר השקעה נורא נחמד, אגב רשות ניירות ערך במאבק של שנים מול רשות שוק ההון, מי הרגולטור שאמור לפקח על המוצר הזה, המוצר מנהל היום כבר מיליארדים של שקלים לחוסכים, הרבה כסף יצא מתעשיית ניהול התיקים וקרנות הנאמנות, יש הרבה מאבקי רגולטורים בתוך הנושא הזה, אבל כרגע הוא תחת פיקוח רשות שוק ההון. מה הטבות המס שגלומות בפוליסת פרט? בפוליסת פרט יש לנו מספר הטבות מס, אני אתאר לכם את כולם, הראשונה, שזה בדרך כלל מה שתמצאו בהרצאות בנושא הזה, היא הטבת מס שמוענקת למי שבשנת 2003 מלאו לו 55 שנים לפחות, ובעברית במילים אחרות, ילידי 1948 ומטה, 48, 47 ואילך. הטבת המס נחלקת בין אם אני אחד מתוך התא המשפחתי מבני הזוג, יחיד שנולד לפני 48, או שני בני הזוג נולדו לפני 48. אם אנחנו מדברים על יחיד, שהוא היום בן 74 לצורך העניין, נולד לפני 1948, אבל אשתו צעירה, נולדה ב-1960. אז הטבת המס היא עד פטור של 13,440 שקלים, לנקות אותו מהרווח, תכף נראה את זה בדוגמה. וזה לפי סעיף 125ד(ג)(1) לפקודה. ואם זה זוג, זה 16,560 שקלים, זה כמובן מספרים מותקנים לשנת המס 2021. בואו ניקח דוגמה. גבר בן 71, אישה בת 65, ויש לנו את הדברים הבאים. סכום השקעה 500,000 שקל בפוליסת פרט, לעומת סכום השקעה של 500,000 שקל בקרנות נאמנות ובתיק מנוהל. נניח שהתשואה היא תשואה זהה, אחרת אין לנו מדד טוב להשוואה. במקרה הזה הנחתי 3.5% תשואה. הרווח הריאלי הוא 17,500 שקלים בשני המוצרים. המס שאני כיחיד אמור לשלם הוא עד 25%, במקרה הזה 4,375 שקלים. אבל יחיד שנולד לפני 48 מגיע לו תקרת פטור של 13,440. בפוליסת פרט בחברת ביטוח, משמע, במקום לשלם מס על 17,500 שקלים, אנחנו נפחית את הטבת הפטור שלו, והמס יחול רק על ההפרש 25%, שילמתי 1,015 שקלים מס, במקום 4,375 שקלים, קרי בפועל יש לי בחשבון הבנק יותר מ-3,000 שקלים נוספים אל מול אלטרנטיבה אחרת. ניקח עוד דוגמה של זום, ששניהם נולדו לפני 48, אותם מספרים, רק שכאן כבר הטבת המס היא לא 13,000 שקלים, היא 16,560, והמס כאן קטן כמעט לאפס, ל-235 שקלים בלבד, במקום 4,375 שקלים. מה שכמובן מייצר נטו גבוה יותר, בצורה אפקטיבית גבוהה יותר. כמה טיפים חשובים מאוד 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 בנושא הזה. אחד, לא ניתן לצבור את הטבת מס. זאת אומרת, ההטבה ניתנת למימוש עבור כל שנת מס בנפרד, עד לתקרות הקבועות, ואי אפשר להעביר אותה לשנה אחרת. לא ניצלתי ב-2020, זה לא שעכשיו בשנת 2021 מגיע לי 16,000 כפול 2, 32,000 שקלים לזוג. לא, היא לא מועברת, היא כל שנה בפני עצמה. הטבה לא ניתנת באופן אוטומטי, צריך ליזום מול חברת הביטוח, לקבל אותה באמצעות חברות הביטוח, קוראות לזה פדיון רעיוני. אז מי ששאל אותי במפגש הראשון על זה, אז הנה בדיוק התשובה על כך. משמעות הפדיון הרעיוני זה בעצם פדיון והפקדה מיד חזרה לפוליסה להמשך התנהלות הכסף של ערך הפדיון, כשרק את המס מעבירים למס הכנסה. הפעולה הזאת מבצעים אותה במילוי טופס מייעודי לחברת הביטוח, אבל זה לא מספיק. זה שעשיתי את הפדיון הרעיוני בשנים שיש לי רווחים ואני זכאי להטבה, כדי לממש את ההטבה, לא ניתנה סמכות לחברות הביטוח לממש את ההטבה באופן אוטומטי. משמע, חברת הביטוח תעביר את המס למס הכנסה, תשלח לי טופס דומה לטופס ניכוי מס 867 מהבנק, ואני אצטרך להגיש בשנה העוקבת דוח למס הכנסה ולבקש החזר. כאן כבר צריך לשכלל פנימה את עלויות הגשת הדוח, אם אני עושה את זה לבד, משתמש בשירותים של מייצגי מס וכדומה, כי שוב, הטבת המס היא לכל היותר 4,100 שקלים. אז צריך לשקלל את זה בתוך הסיפור הזה. הייתה בעבר מחלוקת האם ילידי 48 נכללים, או רק מי שנולד אחרי מ-49, עמדת מס הכנסה שיצא ספציפית על שנת מס נתונה הייתה שגם ילידי 48 נכללים, ולמיטב ידיעתי לא נתקלת לפחות עד היום ביליד 48 שלא קיבל את ההטבה גם בשנות מס אחרות. הטבת המס יכולה להינתן או ליחיד או לבן הזוג בלבד. מה היתרון בהכנסה מריבית אגב? להבדיל ממס רווחי הון, יש לו גם יתרון. הכנסה מריבית, אני יכול לקזז נקודות זיכוי אישיות שלא נוצלו, שזה משמעותי מאוד. שווי בשנה של בערך 5,000 שקל לגבר, 6,000 שקל לאישה, יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, זה בנוסף. וכמובן, החל מגיל 60 שיעור המס על הכנסה מריבית הוא מס שולי ולא יותר מ-25%, זאת אומרת שבכלל ייתכן שאני אשלם גם פחות מס מ-25% בהתאם להכנסות נוספות, אבל זה גם אותו דבר תיק השקעות, אבל זה חשוב לדעת. אוקיי, אז לפני שאני עובר על הטבות מס נוספות שיש בחיסכון פרט, אני אשמח לראות אם יש לנו איזה שהן שאלות. בואו נראה. האם צריכים למשוך את הרווחים כדי לזכות בפטור? כן, אז אמרנו משיכה, רגע, אני מתנצל, אני מתחיל, אני רוצה לשמור עליה שאלות, רגע. אוקיי, קרן שאלה, לא הבנתי מתי יש מקרה של ניוד כספים שכרוך במס, אין מקרה כזה, ופוליסת פרט לא ניתן לנייד, אז אם אני רוצה לעבור ממגדל לכלל, אני צריך למשוך את הכסף הביתה, לשלם מס על הרווח ועד להפקיד מחדש. שואל ישראל, למה זו פלטפורמה שקיימת רק בחברות הביטוח? מה הרעיון בזה? סעיף 125 ד' הספציפי, כך נקבע בפקודה, פיקדון בנקאי או חיסכון בחברת ביטוח, אין בזה שום רעיון, אך ככה זה נקבע, ואף לא תיקן את זה. האם משערכים נכסים לא סחירים? בוודאי שמשערכים נכסים לסחירים, יש כללי שיערוך לגופים מוסדיים גם על נכסים לא סחירים. מה זה בעצם שונה מקרן נאמנות? אז אני חושב שנתנו את ההשוואה בין קרן נאמנות לפוליסת פרט באלמנט הטבות המס בדוגמאות המספריות בטבלה שעשינו. יש הבדלים מובנים נוספים של השקעה בנכסים לא סחירים, של מעבר בין מסלולים ללא מס וכדומה. אפשר לסדר מחירה וירטואלית כל סוף שנה? זה לא יהיה לסדר. אתה כלקוח יכול לפנות בכל סוף שנה, מומלץ לא ב-31 לדצמבר, בדרך כלל החברות מקבלות את הבקשות עד ה-23 לדצמבר, ולבקש מחירה רעיונית, אבל אתה עושה את זה באופן יזום. חברת הביטוח אין לה תהליך יזום אקטיבי שהיא עושה את זה בעצמה ומודיעה לך. אז אתה צריך לעשות את זה יזום, וכאמור הפטור לא מצטבר. הפטור הוא בגלל שזה נחשב הכנסה מריבית, הפטור הוא בגלל שזה נופל לסעיפים 125 ג' ד' ה' בפקודה למוצר הזה. אוקיי? וספציפית במוצר הזה זה גם נחשב להכנסה מריבית. אין פטור כזה על הכנסה מריבית אחרת. ספציפית על תוכנית פיקדון בנקאי או תוכנית חיסכון בחברת ביטוח. האם צריכים למשוך את הרווחים כדי לזכות בפטור? כן, אי אפשר לנצל את הטבת המס מבלי ששילמנו את המס. אז אנחנו מושכים את הרווח, משלמים מס, בפועל חברת הביטוח מחזירה את הנטו מיד לקופה. האם הטבת המס היא אוטומטית דרך חברת הביטוח או רק באמצעות הגשת דוח שנתי? אז כאמור, פקיד שהוא פקידי שומה, מס הכנסה לא נתן סמכות לחברות הביטוח להטבת מס אוטומטית, אגב להבדיל מהבנקים ששם אין תשואה, אבל יש להם סמכות לתת הטבה אוטומטית וצריך להגיש דוח שנתי. גם על רווח הון יש אפשרות לנצל נקודות זיכוי, גם על רווח הון אפשר לנצל נקודות זיכוי, תלוי באיזה גיל. האם ניתן לנצל הפסדים מפוליסת חיסכון באיזושהי צורה? לא ניתן לנצל הפסדים או לקזז אותם מרווחים ומוצרים אחרים. זה אחד החסרונות שרשמתי אותם. ועוד שאלה שלי לי, האם בפדיון רעיוני חייבים להחזיר את כל הכסף, כולל הרווחים לקופה? בפדיון רעיוני, הרעיון הוא שכל הכסף חוזר לקופה. אחרת אנחנו לא עושים פדיון רעיוני, עושים ממש פדיון, והכל בסדר. והכסף חוזר, אין עם זה בעיה. ממש עושים פדיון לתוך, הכסף נכנס לחשבון הבנק שלנו, זאת אומרת. הרעיון בפדיון רעיוני זה שאנחנו לא רוצים לפגוש את הכסף בחשבון הבנק שלנו, אלא להמשיך ולנהל אותו באותה קופה שניהלנו אותה עד היום. זה הרעיון בפדיון רעיוני. Alright, אז זה, האם חברות, רק ש... האם חברות הביטוח ינקו את המס? כן, חברת הביטוח מנקה את המס במסגרת הפדיון הרעיוני ושולחת טופס דומה ל-867 של הבנקים כדי שיהיה אפשר להשתמש בו במסגרת הדוח השנתי. האם פדיון רעיוני יכול להיחשב לעסקה מלאכותית לפי סעיף 86? לא יודע לענות על זה, יש הגדרות לעסקה מלאכותית. חברות הביטוח, לכולן יש מחלקות מיסוי מאוד מכובדות ומשרדי רואי חשבון מאוד מכובדים שמאפשרים לעשות את הדבר הזה. זו טכניקה שנוגעה כבר המון המון שנים. אני לא מכיר טענה או שלטה טענה על כך שזה עסקה מלאכותית. אני חוזר רגע למצגת. יפה. אני חוזר למצגת ואני חוזר, עובר לעוד הטבות מס שניתנות אך ורק על המוצר הזה. הטבה שקיימת גם בכל גיל, אמרנו שהטבה הקודמת מותנית בכך שאני יליד 48 ומטה. כאן מדובר על הטבה לכל גיל, והיא נגזרת של פטור במיעוט הכנסות, סעיף 125 ד' בית הפקודה. לא משנה בין כמה אני, אם ההכנסה שלי והכנסת בן הזוג שלי, הכנסה משותפת, בשנת המס לא עלתה על 62,880, בשנה, אני זכאי לריבית פטורה של עד כמעט 10,000 שקלים בשנה. זו הטבה שהיא בנוסף להטבה הקודמת, היא לא במקום. זאת אומרת, אם אני גם יליד 1942, וגם ההכנסה שלי, שלי ובת הזוג, לא עולה 62,880, שבהכנסות מכניסים את הריבית עצמה, ואת כל סוגי ההכנסות, לרבות הכנסות פטורות ממס, שזה גם קצבה מוכרת וגם קצבה שפטורה מכוח סעיף 9א, וגם קצבאות ביטוח לאומי ורווח הון ושבח מקרקעין, הכל נכנס. אבל אם בשנת מס נתונה, סך ההכנסה כולל הריבית לא עלה על 62,880, אני זכאי לפטור ריבית של עד 9,840 שקלים לשנה. עוד הטבה מעניינת, לפי סעיף 125ה, כאן היא כן רלוונטית שוב, רק למי שנולד לפני 48, היא קבלת פטור נוסף שיכול להגיע ל-35,000 שקלים בשנה למי שהכנסתו יחד עם הכנסת בן בת זוגו נמוכה מ-101,520 שקלים בשנה או 8,460 שקלים בחודש. אפשר לקבל עוד הטבה שהיא בנוסף להטבות שראינו קודם, כשגם כאן במבחן ההכנסות כוללים את כל סוגי ההכנסות, לרבות הכנסות פטורות, קצבאות שערים, אך כאן לא לוקחים בחשבון קצבאות פטורות מהמוסד לביטוח לאומי, הכנסות מריבוי, ריבית, השכרת מגורים וכדומה. אז חשוב להכיר שיש לנו פה עוד סט של הטבות מס שאפשר לנצל אותו. שואלת לילי, האם בפדיון רעיוני זה אומר שבפעם הבאה שנבצע אותו שוב נצטרך לשלם מס על כל הכסף שוב? את המס אנחנו משלמים רק על הרווח, לילי, לא על הקרן. משלמים אותו פעם אחת. אם הרווח הוא 100,000 שקלים, הפקעתי 1,000,000 שקלים והרווח הוא 100,000, עשיתי פדיון רעיוני בסוף 2020, ניקו לי 25% מס, נשאר לי בקופה רווח של 75,000 שקלים. אז עכשיו יש לי 1,075,000 שקלים להשקעה. בסוף השנה הזאת יהיה לי רווח חדש, שעוד לא שילמתי עליו מס, רק עליו אני אשלם עוד פעם את המס בפדיון רעיוני. בסדר? זה לא כפל מס. שואל דוב גבע, שאלה מצוינת, מה הרציונל שלא מעדכנים את שנת 48 קדימה? אם היו יכולים, היו מבטלים גם את שנת 48. בזמנו זה ניתן ב-2003 במסגרת תוכנית, היה את רפורמת מס חירון, שיחד איתה היה תוכנית לעודד את מכשירי החיסכון לגיל השלישי. אין כוונה לאף אחד להתקן את הטבת המס הזאת קדימה, לפחות לא ידוע לי. אוקיי חברים, לקראת סיום אנחנו נדבר גם על קופת גמל להשקעה, שהיא גם מכשיר חיסכון שהוא מאוד מעניין גם לגיל השלישי, מעבר לתיקון 190 ומעבר לאותה פוליסת פרט שלמדנו עליהן עם הטבות המס הרלוונטיות. קופת גמל להשקעה היא מכשיר יחסית חדש. הוא נולד לפחות בעולם המשעמם שלנו, של תוכניות פנסיוניות שכמעט לא קוראים דברים חדשים, חוץ מרפורמות מעצבנות, נולד ב-2016 מכשיר חדש, קופת גמל להשקעה. רשות שוק ההון הייתה מאוד מאוד חרדה להפסקת ההפקדות בקופות הגמל, כי הכל הפך לקצבה, ולכך שהכסף נוזל לשוק הנדלן ומעלה את מחירי הנדלן, ואמרו איך נעודד אנשים לחסוך במכשירי חיסכון כאלה ואחרים, פתחו את קופת הגמל להשקעה. המכשיר הוא מכשיר מאוד מעניין, אני אספר לכם עליו ומה אפשר לעשות איתו, וממש ממש לפני חודשיים, סוף סוף אחרי 4 שנים תוקנו תקנות הניוד, והיום גם אפשר לנייד אותו מקופת גמל אחת לאחרת, בין גופים מוסדיים, ואפילו למטרת קבלת קצבה מיידית. אז קודם כל על המכשיר. מכשיר חיסכון שאפשר לפתוח אותו על כל תעודת זהות במדינת ישראל, משמע גם על קטינים. כל תעודת זהות יכולה להפקיד עד 72,000 שקל בשנה, המספר המדויק הוא 71,337 שקלים, הוא מתעדכן פעם בשנה, במרץ הוא מתעדכן בהתאם לשיעור עליית או ירידת המדד. אז עד כ-72,000 שקלים בשנה לכל תעודת זהות. הקופה עצמה נזילה בכל עת למשיכה הונית. זאת אומרת, אין לי פה עניין שזה קוראים לזה קופת גמל, אבל זה סגור לגיל 60. לא. ולקצבה. לא. אני יכול להפקיד היום ולמשוך מחר, בדומה לפוליסת פרט. אני יכול, אם אני רוצה, להמיר את החיסכון כולו או חלקו החל מגיל 60 לקצבה חודשית, והיא תהיה פטורה ממס לכל החיים שלי, כולל מרכיב הרווח, מה שנקרא קצבה מוכרת. כלומר, אפשר להימנע מתשלום מס על הרווח אם אני הופך את הסכום הצבור לקצבה חודשית פטורה ממס לכל החיים. הרווח גם בקופת גמל להשקעה לא מוגדר כמס רווחי הון, אלא הכנסה מריבית, אפשר לקזז נקודות זיכוי אישיות נגדו, אי אפשר לקזז הפסדים משוק ההון. אפשר לקבל מהקופות, לפחות מחלק היום, עדיין לא כולן מאפשרות, הלוואות גם בתנאים מאוד מאוד אטרקטיביים. אפשר לעבור במסלולי השקעה ללא אירוע מס. לאחרונה אושרו לנו תקנות הניוד, לאחרונה אושרו תקנות הניוד, כפי שאמרתי, שמאפשרות את הניודים. גם כאן, בדומה למה שדיברנו על תיקון 190, שהמוטבים רשאים להשאיר את הכסף על שמם ובלי לשלם מס, גם כאן יש אפשרות לתכנון מס, שבו מוטב של עמית שחסך בקופת גמל ונפטר, רשאי המוטב להורות לקופה להשאיר את הכסף בקופת גמל להשקעה על שמו, על שם המוטב, ואז לא מנוכה עדיין מס רווחי הון, עד למועד המשיכה בפועל על ידי המוטב. והוא מקבל את זה כקצבה, אז גם הוא לא ישלם מס על הרווחים, כי הקצבה כולה פתורה ממס, ויש פה אלמנט נחמד של דחיית מס מובנית, ולאחרונה, מי שקרא, לפחות בעיתונות הכלכלית, רשות שוק ההון מאוד מאוד הייתה שמחה להרחיב את מגבלת ההפקדה שנקבעה ל-72,000 שקלים בשנה, ל-200,000 שקלים, יש פה מלחמה בין רשות ניירות ערך לרשות שוק ההון, כי המוצר הזה, ככל שתקרת ההפקדה תהיה גבוהה יותר, הוא עדיף בהרבה מאוד היבטים על קרנות נאמנות, ויש חשש מאוד גדול ברשות ניירות ערך, מה יקרה עם תעשיית קרנות הנאמנות, במידה ותואשר תקרת, הגדלת תקרת הפטור. מה שכרגע לא קיים, אבל ייתכן וזה יקרה. אוקיי, אז אנחנו ממש כמעט עומדים היום בזמנים בצורה יפה. אני מציע, אז יש לנו שלושה מוצרים עיקריים לגיל השלישי, שאני חושב שיש בהם יתרונות מס שניתן לנצל אותם וליהנות מהם, צריך להבין את היתרונות והחסרונות של כל אחד מהם, וממש ממש לקראת סיום, אז בואו נראה מה קורה בצ'אט שלנו, ומה שואלים כדי שנוכל לענות, ואז להיפרד ולהמשיך את יומנו. אוקיי חברים, זמן נהדר לשאלות. תודה קרן, תודה רבה קרן. הרצאה מעולה, תודה רבה, תודה רבה, ועדיין שאלות ממש ממש לסיום, גם אם זה הדברים אחרים ולא קשורים, אז יאללה, ננצל את הכמה דקות שנשארו לנו. אוקיי, הזדמנות אחרונה, תודה, תודה לילי, תודה רבה, הנה חפצי בה, קופות גמל להשקעה, קופת גמל להשקעה שהוקצתה לקצבה, היתרה תתאפשר למשיכה למוטבים לאחר פטירה. אם קופת הגמל להשקעה, אני כחוסך, העברתי אותה למטרת קבלת קצבה, אז כבר אין יתרה. המעבר הוא באופן מיידי המרה לקצבה, ואז שאלת המוטבים אחרי פטירה, אנחנו חוזרים לשיעור הקודם, עם איפה קיבלתי את הקצבה, ובאיזה מסלול. אם זה מסלול של סתם 240 גמלאות מינימום בחברת הביטוח, אז המוטבים יקבלו השלמה אם קרה מקרה פטירה. אבל המעבר מקופת גמל להשקעה לקופת קצבה הוא לתשלום קצבה מיידית. הכסף לא נוחת בקרן הפנסיה וממתין שנה או שנתיים לקצבה, התקנות קבעו שזה קצבה מיידית. עוד שאלה פה, שאלות יותר מאוחר היא קצת יותר קשה לשאול, אבל במפגשים הבאים בשמחה רבה. האם כאשר החלטתי להפוך את הגמל לקצבה חודשית, הכסף מפסיק לעשות רווחים. אז לא, אז אותו דבר. כשאנחנו ממירים כסף לקצבה, מה זה בעצם העסקה הזאת? יש לי מיליון שקל שחסכתי, ועכשיו אני בעצם מעביר את כולו לקרן הפנסיה או לחברת הביטוח, לחשבון פנסיונרים, ויותר כאילו זה לא מעניין אותי, הוא כסף כבר לא שלי. כי מה אני מגיע עכשיו? 5,000 שקל לכל החיים, זה מה שמעניין אותי. וה-5,000 האלה הם נתונים לפלוס או מינוס בהתאם לסוג המוצר ממנו התחלתי לקבל קצבה. יתרונות חסרונות, פוליסות חיסכון לעומת קופת גמל להשקעה, פוליסות חיסכון לא מוגבלות בסכום ההפקדה, זה היתרון הגדול שלהן לעומת קופת גמל להשקעה, וכל הסעיפים שדיברנו על הטבות מס 125 ג' ד' ה' לא חלות על קופת גמל להשקעה, אלא רק על פוליסות חיסכון. היתרון של קופת גמל להשקעה שאפשר לנייד בין גופים שונים מבלי לשלם מס רווחי הון, מה שלא קיים בפוליסות החיסכון. פרוצדורת היוון לקצבה מוכרת, להמציא 3 תלושי שכר לגוף המוסדי שאתה עומד בתנאי הקצבה המזערית, זה הכל. לא צריך אישור מס הכנסה להיוון קצבה מוכרת. איך מחשבים את הקצבה? ראינו, היינו בשיעור על מקדמי קצבאות, יש מצגת שלמה על איך מחשבים קצבה ומקדמי המרה לקצבה. מה הרעיון בזה שזה נחשב הכנסה מריבית ולא רווח הון? כך זה הוגדר בפקודה. זה הוגדר לפי סעיף 125 ג', זה נכלל לתוך זה כהכנסה מריבית. אחד הדברים המרכזיים הוא שחיסכון בעולם, גם קרן השתלמות לא נחשבת לרווח הון, זה שבעולם הפנסיוני לא יהיה אפשר לקזז רווחים מהפסדים אחרים בשוק ההון. במקרה של פטירה שואלת קרן, מדוע המוטב מחויב במס רווחי הון? הרי אמרת שדובר מכנסת ריבית במכשיר הזה. במקרה פטירה, מה אנחנו מדברים קרן? על איזה מוצר? על קופת גמל להשקעה? המהירה שלי אומר מס רווחי הון זה אותו דבר, זה מס של עד 25% למוטב, רק שזה עכשיו הכנסה מריבית, אבל זה אותו שיעור מס, בדיוק כמו מס רווחי הון, בדיוק אותו דבר. רווחים חייבים במס. הגדרת הרווח היא לא רווח הון, אלא הכנסה מריבית. ואנחנו ממש לקראת סיום, אז הנה כבר זה, לגבי ארמנדו, לגבי אדם שהוא נכה ועדיין עובד ופטור ממס, ואשתו יוצאת לפרישה מוקדמת ומקבלת מענק, האם בעקבות זה של הבעל יש פטור ממס, ייתכן מצב שהאישה תשלם פחות מס? לא, המיסוי הוא מיסוי יחיד, אלא אם כן עכשיו נכנסת לחישוב מאוחד, שזה סיפור אחר לגמרי, אבל לא, המיסוי מיסוי יחיד על הקצבה ועל ההכנסה, ולא שידוע לי. האם המוטבים פטורים ממס לאחר מקרה פטירה בקופת גמל להשקעה? לא, הם חייבים במס, אבל יש להם זכות לבקש להשאיר את הכסף בקופת גמל להשקעה על שמם, ואז לדחות את תשלום המס עד למימוש שלהם של הכסף. וממש שאלות אחרונות, בהעברה מקופה לא משלמת לקופה משלמת, מה המקדם? ככל שעבור מאוחר יותר המקדם יורה, אין לזה הגדרה מה המקדם. המקדם לכל חברת ביטוח יש סט מקדמים משלה, צריך לבחון לגיל שלך, של אותו עמית, ספציפי בין כמה הוא ומה חברת הביטוח מציעה, באיזה מסלול. להבדיל מקרנות הפנסיה שהמקדמים הם אחידים, בחברות הביטוח, ומכיוון שחברת הביטוח היא זו שנוטלת את הסיכון על התאחות אוכלת חיים, יש שונות גדולה מאוד במקדמים, אין תמחור אחיד. האם נקבע מקדם המרה לקצבה לכל החיים? כן, מקדם המרה לקצבה לעולם הוא לקצבה לכל החיים. וקיבלתי עוד שאלה מישראל, אבל ישראל שכח להעביר מעברית לאנגלית, אז אני רק יכול לנסות להקליט באנגלית את מה שכתבת ולהניח בעברית מה זה. אז מהר מהר אם תרצה לתקן, בשמחה רבה. תודה רבה חברים, היה לי באמת כיף, ומקווה שנתראה במפגשים הבאים. תודה אלעד, והמשך סגר נפלא ויום מקסים, ותעשו מעשים טובים, תשמרו על עצמכם. תודה.
תודה רבה. להתראות.